שעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים את השיעורים היומיים של זמן חורף, חודש חשוון, הבא עלינו לטובה. ובכן, בגמרא יש בעיה, אדם שמזכיר בית לחברו ביום י' ד' בניסן ערב פסח, על מי מוטלת החובה לבדוק את החמץ? האם חובת הבדיקה על המזכיר, או שמה חובת הבדיקה על הסוחר? עכשיו, אנחנו כבר יודעים ואנחנו רגילים שכאשר יש בגמרא צריכים להביא מכסברה וההיגיון שבכל צד, מה הסברה לחייב את המזכיר, מה הסברה לחייב את הסוחר. בגמרא שלנו, הגמרא בעצמה אומרת את הצדדים של הבעיה, אבל זה לא מספק אותנו. אנחנו צריכים להתעמק יותר. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, מה שהרי החמץ הוא שלו, הוא גר בבית עד היום. אז אם יש חמץ בבית, זה חמץ ששייך למזכיר. חמיר הדידי, החמץ שלו. מה הצעד לחייב את הסוחר? שהרי האיסורה ברשותי, הרי החמץ יהיה אצלו ברשות שלו. עכשיו הסוחר נכנס לגור בבית, ורשי מתבטא בביטוי מעכשיו הבית שלו, מגורי הבית הם שלו. כך כתוב בגמרא, החמץ שייך למזכיר, אבל הוא יהיה בפועל ברשות של הסוחר, וזה הצדדים. אבל הבעיה הזאת לכאורה לא מובנת בכלל. הרי אנחנו יודעים שבגדול יש שתי סיבות לבדיקת חמץ. יש את הדרך של רשי בתחילת המסכת, שרשי אומר המטרה של בדיקת חמץ שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא. למנוע איסור בל יראה ובל ימצא. שיטת רשי. לעומתו יש את שיטת התוספות בתחילת המסכת, שהמטרה היא לבדוק את החמץ כדי שלא יבוא לאוכלו, שלא יבוא לאכול את החמץ. ולכאורה, בין לפי רשי, בין לפי תוספות, לא מובן מהם שני צדדי הבעיה. לכאורה, אליבא דרשי צריך להיות פשיטה שהמזכיר צריך לבדוק. למה? הרי לפי רשי המטרה היא למנוע איסור בל יראה ובל ימצא. פשיטה, מי יעבור בל יראה? אך ורק המזכיר. רק מי שהחמץ שייך לו, רק מי שהחמץ שלו עובר בל יראה ובל ימצא. זה הרי כבר הבאנו כמה וכמה פעמים, מובא במסכת, כמה פעמים, כתוב בתורה, לא יראה לך חמץ, שלך, אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, של גבוה, אם החמץ הוא איננו שלך, אתה לא עובר בל יראה, רק מי שהחמץ שלו עובר בל יראה. נו, אז למי שאח החמץ? למזכיר, זה מה שהגמרא אומרת, חמירה דידי הוא, החמץ שייך למזכיר. אז פשיטה שהוא צריך לבדוק, למנוע בל יראה ממנו. איזה צד, אליבא דרשי, איזה צד יש בגמרא שאולי הסוחר צריך לבדוק. למה? מה אומרת הגמרא? כי החמץ אצלו, אבל הוא לא שלו, אפילו אם החמץ אצלו, אבל הוא איננו שלו, הוא לא יעבור על בל יראה. אם לפי רשי כל המטרה היא למנוע בל יראה, מה זה עסק של הסוחר? הוא בכל מקרה נקי, הוא בכל מקרה לא יעבור בל יראה. מה תביא הספק בגמרא? פשיטה שהמזכיר עליו בל יראה. אם אנחנו הולכים לתוספות, על לכאורה פשיטה הפוך. לפי תוספות, המטרה של בדיקת חמץ, שלא יבוא לאוכלו, שלא יבוא לאכול אותו. נו, המזכיר לא יגור שם, הרי המזכיר יוצא משם, ולא יהיה שם. אין חשש שהוא יאכל. הרי המזכיר עוזב את הבית, נותן אותו לסוחר והולך. אז אם החשש הוא שמא יבוא לאוכלו, זה אך ורק על הסוחר. מי שגר בבית תוך ימי הפסח, יש חשש שמא ימצא באיזה מגירה עוגה יפהפייה, וכיוצא בזה ויאכל אותה. ואתם יודעים,
אולי
ואתם יודעים, כשאומרים שמא יאכל אותה, זה הסוחר, זה אשתו, זה הילדים שלו, זה האורחים שלו. כן, זה לא רק הוא אישית. תגידו לי, הוא יודע שזה לא שייך לו, הוא לא. זה הוא, זה אשתו, זה הילדים שלו. אצלו, בבית, יש חמץ. איפה שהוא גר. המזכיר לא נמצא שם בכלל. אם המטרה היא שלא יבוא לאכול, מה זה קשור למזכיר? הוא עוזב את הבית. החשש של אכילה זה הסוחר ובני ביתו. עכשיו שואלים אותי פה לפני עיוור, אוקיי, בואו נחשוב על זה בהמשך, לגבי לפני עיוור. בואו קודם כל נראה לכאורה, לפי תוספות שהעניין הוא שלא יבוא לאוכלו, אז החשש אכילה זה מי שגר בבית, הסוחר, המזכיר לא גר בבית. אז מובן מה שאומרת הגמרא, איסור הברשות היקאי של הסוחר, זה אצלו, יש חשש שיוכל. מה הצד לחייב את המזכיר? מה שאני שואל, לכאורה, אליבא דרשי צריך להיות פשיטה, שזה בעיה של המזכיר, בא להיראה, זה המזכיר שהחמץ שלו, אליבא דתוספות שהבעיה היא שמא יבוא לאוכלו, זה בעיה של הסוחר, כי הוא יגור בבית, ואם יש חמץ, הוא עלול, הוא בני ביתו, עלולים לאכול. אז לא מובן מה צדדי הספק, לא לפי רשי, לא לפי תוספות. אז ראיתם, יש פה רשש. יש פה רשש, והרשש מציע לומר שזה גופה צדדי הבעיה בגמרא. מה הבעיה בגמרא? האם הטעם הוא כמו רשי, או הטעם הוא כמו תוספות, אומר הרשש. אם הטעם הוא כמו רשי, משום בל ייראה, אז זה בעיה של המזכיר, שהחמץ שלו. אם הטעם הוא כמו תוספות, משום שלא יבוא לאוכלו, אז זה בעיה של הסוחר, כי החמץ נמצא אצלו בבית, ברשותו, יש חשש שהוא ובני ביתו יאכלו. זאת ההצעה של הרשש, שעומק הבעיה של הגמרא, שני צדדי הספק של הגמרא, זה גופה, האם הטעם הוא כמו רשי או הטעם הוא כמו תוספות. זו ההצעה המבריקה של הרשש. מה דעתכם? מה דעתכם על ההצעה הזאת של הרשש? לומר שבעיית הגמרא גופה היא...
אני בדחוק להאמין את זה בתוך ה...
כן, כמובן. אנחנו, זה נשמע קצת, זה מאוד יפה, זה מאוד נחמד, זה מבריק, זה נורא נחמד להגיד את זה. קשה מאוד להעלות על הדעת שצדדי הבעיה בגמרא זה גופה רשי ותוסות. אז מה רשי יעשה?
לא, רב, זה מדויק. זה מדויק מאוד. בגלל שגם רשי מודה שיש את החשש של שמא יבוא לאוכלו, הרי הוא גם אומר שיש כזה דבר ביטול חמץ.
כן, אבל רשי לא...
אני חושב שאתה מסכימים אחד עם השני.
לא, הם לא מסכימים.
כאילו רשי מסכימים עם תוספות ברוב
הרבה. החכמים התקינו את הבדיקה, מה הם רצו להרוויח. תוספות לא מסכימים עם רשי, תוספות אומר בא לראה, פתרנו עם ביטול ושלום על ישראל. תוספות למשל אומר, ורשי מי אמר שהוא חושש לשמא יבוא לאוכלו? הרי תוספות אומר, כל האיסורים, לא מצאנו בדיקה, לא בחזיר, לא בנדרים, לא בנזירות, תוספות הרי מביא. מי אמר שרשי מסכים עם תוספות, מי אמר שתוספות? אבל גם לקלוט את הבעיה במחלוקת שביניהם, ברשי ובתוספות, זה נשמע, תראו, זה נורא נחמד, זה נורא יפה, אבל זה קצת רחוק, ובעיקר...
ולפי זה מה הכרעה בעצם?
מה?
לפי זה מה גמרא מכריעה בעצם, כמו אחת הדעות, כמו רשי ותוספות.
בדיוק, בדיוק, רגע, עכשיו רציתי לומר, הרי בסוף יש גם הכרעה בגמרא. מה הכרעה בגמרא? שאם המזכיר מסר את המפתחות לפני כניסת י' ד', כן, הוא העביר את המפתחות לסוחר לפני כניסת י' ד', אז החובת בדיקה על הסוחר. זה בעצם ההכרעה של הגמרא, זאת אומרת, בעצם הגמרא מכריעה את הספק שהסוחר צריך לבדוק. אז זה מתאים לפי תוספות, שמה יבוא לאוכלו. מה יעשה אם זה רשי? רשי שאמר, אז מה יוני אומר, גם רשי מסכים.
זה לא בדיוק לטובת הסוחר.
לא, זה לא לטובת, זה לחיוב הסוחר, כן? לחיי, מסקנת הגמרא שאם...
אפשר לדון בדיוק עם הפסיקה הזאת...
מה? מסקנת הגמרא שאם בכניסת י' היו המפתחות אצל הסוחר...
זה סוג של מצב אמצעי.
רגע, אבל השאלה היא, למה הוא צריך לבדוק כי המפתחות אצלו? לפי רש"י שהמטרה היא בל ייראה, הרי הוא לא יעבור על בל ייראה, כי החמץ לא שלו, אז מה, מה, מה פתאום שהוא יצטרך לבדוק? בגלל לפני עיוור? זה מה שהציעו הציעו פה, מי כתב את זה? שלומי. אולי בגלל לפני עיוור? זה הכוונה, יפה, אולי. אבל לכאורה, מה זאת אומרת לפני עיוור? יש פה בעל הבית, יש פה בעל החמץ, שהוא יבדוק. משחררים את בעל החמץ שהבעיה היא שלו, ואומרים לסוחר בשביל לפני עיוור, שבעל הבית יבדוק, זה החמץ שלו, זה האיסור שלו.
רגע, רב, הרשש הוא לא אומר שאנחנו מפחדים לעבור על בל ייראה או בל יימצא, אנחנו מדברים על אחרי זה, על ההסברים של הרן ושל התוספות, זה כאילו... אין פה עניין של בל ייראה או בל יימצא, זה על אחרי זה.
מה הרן מסביר?
על אחרי שהוא כבר, כאילו, שאנחנו חוששים שמו לא ביטל כראוי.
נו, ואז מה? ואז הוא אומר על בל ייראה. הרי הוא בא להסביר את רש"י בכל מקרה, שהעניין הוא בל ייראה.
רש"י מסכים בעניין הזה עם תוספות.
על מה? שמה יבוא לאופן?
הרן מסדר את...
כן, הרן מסדר את רש"י, נו. ראינו, רן.
אין הכריעה פה בין רש"י לתוספות. לא משנה מה התשובה תהיה, רש"י יכול להסתדר איתה.
לא, המסקנה היא שהסוחר צריך לבדוק. אם המפתחות אצלו צריך לבדוק. אני שואל לפי רש"י למה? המסקין צריך לבדוק. אולי הוא לא ביטל בלב שלם, אז הוא יעבור על בעלי ראי, אז שהוא יבדוק. הסוחר צריך לבדוק בגלל שאולי המזכיר לא ביטל בלב שלם, ואז הוא יעבור, אז אני צריך לבדוק, כי כדי שהוא לא יעבור, כי הוא לא ביטל בלב שלם. מה המסקנה עלי בדרשי? אז תראו מוריי ורבותיי, מה שאני בעצם אומר, איך רשי ילמד את צדדי הבעיה לשיטתו, ואיך תוספות ילמדו את צדדי הבעיה לשיטתם. אז בואו דווקא נתחיל מתוספות, בבקשה. תוספות אומרים שני הסברים. הסבר אחד הם אומרים ודוחים אותו מאיזושהי סיבה, ואז הם אומרים את ההסבר השני. צריך לשים לב, שני ההסברים בתוספות הם אך ורק להסביר את הצד שעל המזכיר לבדוק. יש פה דבר מעניין. תוספות בכלל לא ראו צורך להסביר מה הצד שהסוחר צריך לבדוק. תשימו לב. מה הצד שהסוחר צריך לבדוק? תוספות בכלל לא מתעסקים עם זה. הדיבור המתחיל של תוספות הוא על המזכיר לבדוק. שמים לב? הדיבור המתחיל של תוספות על המזכיר לבדוק. ואז תוספות אומרים שתי דרכים, מה ההיגיון לחייב את המזכיר. אין בתוספות מילה וחצי מילה, מה ההיגיון לחייב את הסוחר. אז זה אף לב הפלא, שהתוספות לשיטתם, אז הפשטות היא שהתפקיד הוא של הסוחר. כיוון שתוספות אומרים שמה יבוא לאוכלו, אז החשש הוא מי שגר בפועל בבית, הוא יבוא לאכול. מי שלא גר בבית, אין חשש שיבוא לאכול. אז לכן תוספות לשיטתם לא ראו צורך בכלל להסביר פשיטה שהסוחר צריך לבדוק, כי יש חשש שהוא ובני ביתו יאכלו. אלא כל הקושי של תוספות, למה יש סברה לחייב את המזכיר? הוא לא, אין חשש שהוא יבוא לאכול, הוא מחוץ לבית, הבית כבר לא ברשותו, הוא הזכיר אותו. אז על זה אומר תוספות שתי דרכים, מה הצד לחייב את המזכיר? אז דרך אחת, תוספות אמר, מה הצד לחייב את המזכיר, מכיוון שהוא האיש שיכול לבטל. כיוון שאין יכול לבטל אלא הוא. אז ממילא גם הוא חייב לבדוק. מה הסברה בזה? כיוון שרק הוא יכול לבטל, לכן הוא צריך לבדוק. אז צריך לומר, המטרה של הבדיקה זה שלא יבוא לאכול. וזה שייך לסוחר, לא למזכיר. אבל אולי חכמים הצמידו את הבדיקה לביטול. חכמים לא אמרו מי שיבוא לאכול יבדוק, אלא מי שמבטל יבדוק, כדי שלא יאכלו. חכמים, זה הצד הבעיה בגמרא. אולי חכמים לא אמרו סתם לבדוק, אלא המבטל הוא זה שיבדוק. כיוון שברובה דה-אלמה, וכיוון שברוב המקרים, ברוב המקרים, מי שמבטל הוא גם הוא בבית, והוא יש חשש שיוכל, אז באופן עקרוני, חיברו את הבדיקה לביטול. מי שמבטל הוא זה שבודק. זה הצד לחייב את המזכיר, לפי הפירוש
הראשון. למה לחייב את זה? אם בחומק הזה קורה רוב הפעם,
רגע, חכמים אמרו...
למה לחיים לעשות את זה אז? אם ברוב הפעמים זה ככה, אתה
מצא חיוב מיוחד. חכמים אמרו שצריך לבדוק כדי שלא יבוא לאוכלו. וכדי שלא יבוא לאוכלו, לא הסתפקו בביטול. הביטול מועיל מדאורייתא שלא יעבור בעל ייראה. באו חכמים, אבל עדיין יש חשש שני, שמא יבוא לאוכלו, אז צריך גם בדיקה, אבל ייתכן, זה הצד שבגמרא, ייתכן... שחיברו את הבדיקה לביטול. מי שמבטל עליו הבדיקה, גם אם הוא לא זה שחשש שיוכל. למה? כי ברוב המקרים המבטל, הוא גם יש חשש שיוכל. נכון, אביעד כותב, בגמרא כתוב להפך, הבודק צריך שיבטל. הבודק צריך שיבטל. כאן כתוב בתוספות שהצד של הבעיה, הוא אולי המבטל צריך שיבדוק. אביעד אמרת מצוין. זה הסברה. עכשיו תשימו לב, לפי הפירוש הזה בתוספות, אז הלשון של הגמרא מאוד ברור. הלשון של הגמרא הוא, מצד אחד הסוחר צריך לבדוק שהחמצת ברשותו, אז יש חשש שהוא יאכל. מצד שני, יש סברה לומר שהמזכיר צריך לבדוק כי החמץ שלו. אז מה? אז רק הוא יכול לבטל. הואיל והחמץ שלו, רק הוא יכול לבטל. ורק מי שמבטל, עליו חובת הבדיקה. זה הדילמה של הגמרא לפי ההסבר הראשון בתוספות. תוספות דוחים את זה. למה תוספות דוחים את זה? כי אז תוספות אומר, מה זה משנה י' ג' י' ד', מה זה משנה באיזה יום? אם הצמידו את הבדיקה לביטול, אז לעולם המבטל, שהוא בא לחמץ, יצטרך לבדוק. אז לכן תוספות אומר פירוש שני. מה הפירוש השני של תוספות? וזה הפירוש שנשאר למסקנה. אז הפירוש השני של תוספות אומר ככה, מצד ההיגיון, מצד הטעמים, זה מוטל על הסוחר, שיש חשש שיבוא לאכול. החשש שיבוא לאכול, הוא שייך לסוחר ועליו. אבל, מה הסברה לחייב את המזכיר? הועיל וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם שהזכיר. כיוון שבכניסת יום י' ד' זה היה אצל המזכיר, חל עליו באותה שעה חובת בדיקה, אז הדילמה של הגמרא היא, הועיל וזה כבר התחיל החיוב שלו, זה לא עובר. כלומר, לפי תוספות, הבעיה של הגמרא היא, האם אדם ששעה אחת התחייב בבדיקה, האם אחר כך החיוב עובר למישהו אחר? אם כבר חל עליך החיוב, האם עכשיו זה הולך למישהו אחר? או התחייבת, גמרנו, אתה צריך לעשות. כלומר, לעולם, ברגע שיש סוחר, חשש האכילה זה אצל הסוחר, ומטרת הבדיקה שלא יבוא לאוכלו, זה של הסוחר. אבל הסוחר אומר למזכיר, כבר התחייבת, אז מה עכשיו אתה נותן לי, שאני אעשה את מה שאתה כבר התחייבת? זה הצדדים של הגמרא. מצד מטרת הבדיקה שלא יבוא לאוכלו, ודאי שזה שייך לסוחר, מצד, אבל מצד שני, המזכיר כבר התחייב. שימו לב שלפי תוספות, הגמרא באמת אומרת, נכון מאוד, אם בכניסת י' ד' המפתח היה אצל המזכיר, חל עליו החיוב בדיקה. גמרנו, הוא כבר צריך לבדוק. ורק, זה מסקנת הגמרא, רק אם בכניסת י' ד' המפתח כבר לא היה אצל המזכיר, אז כבר לא חל עליו חובת בדיקה, אז באמת זה שייך לסוחר. זה לפי תוספות.
רגע,
קושי קטן, יש קושי מסוים, יש בהסבר של תוספות. מי רצה להגיד משהו? כן, מה?
אגב, איך זה נכנס במילים של תוספות? לא הבנתי.
או, בדיוק. זה, הוצאת עלי את המילים בפה. התחלתי להגיד, קושי מסוים, רגע, מה אמרת, המילים של תוספות או המילים של הגמרא?
של תוספות, תוספות.
תוספות? אני בסך הכל אמרתי את המילים של תוספות. לא, הקושי הוא איך זה נכנס במילים של הגמרא. תוספות אומר מפורש, מה הצד לחייב את המזכיר? אומר תוספות, אויל וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם שהזכירה. אויל וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם, לפני שהוא הזכיר. חל עליו החיוב, ואז הגמרא דנה, אם זה דומה למזוזה, חל עליו חיוב מזוזה וכו'. איך זה נכנס במילים של הגמרא? זה קצת קשה. מה כתוב בגמרא? מה הצד לחייב את המזכיר? שהחמץ שלו. מה זה קשור? מה קשור ההסבר של תוספות? בגלל שהחמץ שלו, איפה כתוב במילים של הגמרא, הנקודה, אז ממילא חל עליו חיוב שעה אחת. זה הקושי שיש פה קצת בתוספות. איך זה מתחבר למילים של הגמרא? אתם מבינים? ההסבר הראשון של תוספות, זה מתחבר למילים של הגמרא מצוין. ההסבר הראשון היה, כיוון שהחמץ שלו, ואין מי שיכול לבטל, אלא הוא, זה שלו, אז רק הוא יכול לבטל, מי שמבטל, עליו יצמידו את הבדיקה. אז לפי ההסבר הראשון, המילים של הגמרא, מתלבשות על ההסבר של תוספות. לפי ההסבר השני, לא כל כך ברור, אבל הבעיה היא שתוספות בעצמו אומר, לכן מפרש רי, חמירה דידי, וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם שהזכירה, החמץ שלו, אז כבר חל עליו שעה אחת חיוב, לפני שהוא הזכיר, ככה תוספות למה. כל זה הדרך של תוספות. אבל מה שאני רוצה זה לעבור לדרך של רש"י. מהי הדרך של רש"י? אז תשימו לב. רש"י אמרנו, אומר, המטרה של הבדיקה היא בל יראה ובל ימצא. כך אומר רש"י במשנה, והר"ן והברטנור המסבירים. אבל על כל פנים, מטרת הבדיקה היא שלא יעבור בל יראה. לכאורה, רק המזכיר יעבור על בל יראה, כי זה שלו. הסוחר לא יעבור על בל יראה, כי זה לא שלו. אז מה הצדדים לחייב? מה הצד לחייב את הסוחר? מה העסק שלו? בכל מקרה, הוא לא יעבור על בל יראה, אלא המזכיר יעבור על בל יראה. זה שלו, וזה מה שהגמרא אומרת. על המזכיר לבדוק דחמירא דידי, על המזכיר לבדוק כי החמץ שלו. מה הסברה לחייב את הסוחר? כי זה ברשותו, כך כתוב בגמרא, מה אכפת לי? אבל הוא לא יעבור על בל יראה, לפי רש"י. אז מוריי ורבותיי, הרשש שולח לעיין בראש בסוף סימן ד'. אז בואו נראה בכמה מילים את הראש בסוף סימן ד', אבל זה לא יעלה לנו פתרון, רק נראה על מה מדובר ונבין למה זה לא פותר לנו את הבעיה. מה הראש בסוף סימן ד' אומר? הראש בסוף סימן ד' מביא מחלוקת בין הגאונים לבין רבינו יונה. מה המחלוקת בין הגאונים לבין רבינו יונה? הגאונים אומרים, כך כותב הראש, יש מן הגאונים שאמרו, ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל חברו, אנוכי, והנפקד קיבל עליו אחריות, הנפקד חייב בביעורו ולא המפקיד. אם יש לאדם חמץ שהוא שלו, אבל הוא הפקיד אותו אצל שוימר, נפקד, והשוימר קיבל אחריות, אז הגאונים אומרים שהמפקיד בעל החמץ לא חייב בביעורו. זה יצא מרשותו, הוא לא חייב. מי חייב? הנפקד שקיבל אחריות. רבותיי, שמעתם? הגאונים אומרים שאדם עובר בל יראה בחמץ שלו, בתנאי שהוא גם ברשותו, כלומר באחריותו. ככה אומרים הגאונים. מתי אדם עובר בל יראה וחייב בביעור? בחמץ שהוא שלו וברשותו, באחריותו, אבל אם מישהו אחר תפס אחריות על החמץ, המפקיד, בעל החמץ, לא חייב בביאורו, כי זה לא ברשותו, זה לא באחריות שלו, מישהו אחר לקח אחריות. הגאונים. אומר הראש לרבינו יונה, אומר לו, לעולם ברשות המפקיד וחייב לבארו, מן התורה. רבינו יונה חולק על הגאונים ואומר, מה אכפת לי מי לקח אחריות? תכלס זה שלך, מי שזה שלו, הוא עבר בבעל הרעי מהתורה. אז יש מחלוקת, בוא נסכם, יש מחלוקת בין הגאונים לבין רבינו יונה, בבעל חמץ, שיש לו חמץ שהוא שלו, אבל הוא נתן למישהו אחר אחריות על החמץ, כלומר שמירה עם אחריות. האם זה שהחמץ כרגע איננו באחריותו, כלומר איננו ברשותו, האם זה מוריד מעליו את הבעל יראה? למה? כי זה באחריות מישהו אחר, כי מישהו אחר תפס אחריות על החמץ שלו. אז זה מחלוקת, הגאונים ורבינו יונה, ויכול להיות שבהמשך אנחנו עוד נדבר על המחלוקת הזאת יותר בהרחבה. אבל באמת בפשטות, זה לא עוזר לסיפור שלנו. הרי אנחנו מדברים על מקרה שהסוחר שכר בית מהמזכיר, הוא לא לקח על עצמו שום אחריות על החמץ של המזכיר. אם המזכיר השאיר חמץ בבית, הסוחר לא אמר, אני אשמור לך עליו. הסוחר לא אמר, אני מקבל אחריות לשמור על החמץ שלך. מה פתאום? אם בטעות או במכוונה או לא משנה מה, המזכיר השאיר חמץ באיזה מגירה בבית שהוא הזכיר, אין לסוחר שום אחריות ואין לסוחר שום קבלת אחריות. הגאונים, ורבינו יונה, הם מדברים על מקרה שבא אדם לחברו ואומר, תקשיב, יש פה איזה ערימת חמץ, יש פה איזה קופסת חמץ, קח עליה אחריות, תפוס עליה פיקוד. ומה הוא אומר לו? אם יקרה לזה משהו, אני אתבע אותך. אם אתה תהיה פושע, שומר חינם, פושע חייב, שומר שכר חייב בגניבה, עבדה. אם אדם קיבל אחריות על חמץ, שמירה, אז הגאונים ורבינו יונה נחלקו, אם זה מוריד את הבעל יראה מהבעלים. כי כאילו מישהו אחר תפס אחריות. אבל אם, במקרה שלנו, הסוחר לא יודע בכלל שיש שם חמץ, ולא קיבל אחריות, ואם הוא יגלה שיש שם חמץ, הוא רק יכעס על המזכיר, מה השארת לי חמץ בבית, וכן הלאה, הוא לא קיבל שם אחריות. אז לכאורה, לכולי אלמה, הסויחר לא יעבור, אלא המזכיר. החמץ שייך למזכיר. אף אחד לא לקח אחריות עליו, הוא לא העביר אחריות שמירה על החמץ למישהו אחר. לכאורה, אין סימן שאלה, פשיטה, שהמזכיר, שהחמץ שייך לו, הוא זה שיעבור על בעל יראה. אז אם מטרת הבדיקה למנוע בעל יראה, מה הסברה בגמרא, הספק בגמרא, אולי הסוחר צריך לבדוק. מה הסוחר צריך לבדוק אם המזכיר הוא זה שיעבור על בעל יראה? חזרנו חזרה לשאלה שאני רץ איתה מתחילת השיעור, אליבא דרשי, המטרה היא שלא יעבור על בעל יראה, זה עסק של המזכיר, מה זה עסק של הסוחר? זה לא שלו, אין לו אחריות עליו, אז הוא לא עובר בעל יראה, רק המזכיר עובר בעל יראה, מה רוצים לעשות?
הרב, לפי הגאונים, אז המזכיר לא חייב, כי זה לא רשותו, לא? או שזה כן רשותו, כי...
לפי הגאונים, מתי זה לא ברשותו? כשמישהו אחר קיבל אחריות, אם הנפקד קיבל אחריות על החמץ, אז זה כאילו לא באחריות המזכיר. זה מה שאני אומר, אז זה מה שהרשע שרומז, אומר, עיין בראש בסוף סימן ד', אבל זה לא יעלה לנו ארוחה, זה לא יעלה לנו רפואה, ככה לפעורה.
אולי אם אני סוחר את הבית, אז אני חושב כאילו אני נפקד על החמץ.
אדם שסוחר בית מקבל אחריות שמירה על איזשהו חמץ שבא לבית ישאיר בלי שאני יודע ובלי, הרי הוא לא עשה בדיקה, הוא בכלל לא יודע. לקבל אחריות זה שאני אומר לך בפירוש, יש פה חפץ, אתה מקבל על עצמך שמירה. ואדם מקבל על עצמו, אומר, אני מקבל על עצמי אחריות, שמירה על חפץ. על זה דיברו הגאונים ורבינו יונה. מי שלהדיה קיבל שמירה ואחריות. זה לא המקרה שלנו, לכאורה.
אדם שכר בית ממישהו ויש בתוך הבית הזה חפצים, הוא מקבל גם את החפצים האלה שהם לא נחשבים שהם שלו?
זה חלק מהשכירות. לא, אפשר בחוזה השכירות, אפשר לומר, תקשיב, אני מזכיר לך בית עם ארון, עם שולחן, זה חלק, ברור, אבל זה לא חלק, החמץ שנשאר בהיעלם, באיזה מגירה, הוא קיבל אחריות עליו לכאורה, לכאורה לא. דוח הקדול להגיד שיש לו פה אחריות, ואז ניכנס למחלוקת של הגאונים. ובכן, מוריי ורבותיי, אני מבקש להביא בפניכם את החידוש הגדול והנפלא של הגאון מווילנה, של הגרא. יש חידוש גדול מאוד של הגרא. יכול להיות שעוד אנחנו נעסוק בו בכמה אנפין, בכמה היבטים בהמשך המסכת. היום אנחנו רוצים ללמוד את החידוש הגדול של הגרא. אז קיטו ושמעו ותנו לבבכם להבין היטב מה הנקודה, מה החידוש, מה הסמכת. יש פה איזה חידוש שהוא מהפך משהו, מהפכני. וצריך להתעמק בו וצריך לעכל את הדברים, כי זה נגד כל מה ש... או נגד משהו שאמרנו כל הזמן עד היום. הנה, יש פה איזה משהו שהוא מהפך. נגד משהו שאמרנו כל הזמן עד היום. זה הגרא. אז בואו נעשה סדר ונלמד אותו כדי בית. שימו לב. בשולחן ארוך, סימן תף מם גימל, סעיף ב'. השולחן ארוך מדבר על מקרה שיהודי מחזיק אצלו בבית חמץ ששייך ליהודי אחר בפיקדון. ומגיע ערב פסח. ומה עושים? בא לפיקדון, לא בא לקחת את הפיקדון. חמץ. עוד מעט נכנס פסח. והוא מחזיק, ישראל היה בידו, חמץ של ישראל אחר בפיקדון. אז כתוב על שולחן ערוך שיחכה בסבלנות עד שעה חמישית ערב פסח. הוא צריך לחכות בסבלנות עד שיגיע. אם לא בא בעלים, זה לגוי אם הוא יכול, אם לא, חייב לבערו. מי שמחזיק את החמץ, זה לא שלו, הוא מחזיק את החמץ בפיקדון. חייב לבערו, אומר השולחן ערוך, אפילו אם אינו חייב באחריותו. כתוב בשולחן ערוך, מי שיש לו ביד חמץ ששייך לישראל אחר, הוא לא שייך לי, הוא שייך למישהו אחר. ואני מחכה ומגיע ערב פסח בשעה חמישית, וכבר עוד מעט שעה שישית, שיבאר את החמץ, לא שייך לו, שיבאר את החמץ. אפילו אינו חייב באחריותו, זה לשון השולחן ערוך, תף מם ג' סעיף ב'. כמובן, כל הנושא קיילים מיד אומרים, מה פתאום, למה? למה אדם צריך לבער חמץ שלא שייך לו? והוא לא לקח עליו אחריות. כתוב בפורה בשולחן ערוך, בן אדם לא לקח על עצמו אחריות. הוא מחזיק ביד חמץ ששייך למישהו אחר, מגיע השעה השישית, למה הוא צריך לבער אותו? למה תף מם ג' סעיף ב', סימן תף מם ג' משנה ברורה מביא את המגן אברהם, סעיף קטן י' ד', שזה בגלל כל ישראל ערבים זה בזה. מי שמחזיק את החמץ, הנפקד, השוימר, שמחזיק את החמץ, אין לו בעיה של בעל יראה. הוא לא יעבור על בעל יראה, זה לא שייך לו. הוא לא קיבל אחריות. אבל הוא מחזיק ביד חמץ של בעל הבית, של בעל החמץ. אם הוא לא ישרוף את החמץ, בעל הבית יעבור על בעל יראה. כל ישראל ערבים זה בזה, וההלכה אומרת, תחכה עד הדקה ה-90. אם הגיע הדקה ה-90, לך תציל את בעל החמץ מאיסור בעל יראה, ותשרוף לו את החמץ. להצלת בעל החמץ, לא בשבילך, כי כל ישראל ערבים זה בזה. מישהו פה כתב מקודם, זה יאורי, נדמה לי, לא מי זה כתב, שזה קשור לפני עיוור לא תחתן מכשול. לא, זה היה שלומי, לפני עיוור. אז זה לא בדיוק לפני עיוור זה כשאני מושיט כוס יין לנזיר, אבל זה כן, זה כל ישראל ערבים זה בזה. כך כותב המגן אברהם, לכן אומרים לנפקד, לשומר, לבאר את החמץ ככה בדקה ה-90, להציל את בעל החמץ מאיסור בל יראה. זה המגן אברהם. הגרא אומר חידוש אחר. והמשנה ברורה מביא את הגרא הזה. המשנה ברורה מביא את הגרא הזה בקצרצרה, ואני מבקש להרחיב טיפה את הדיבור. כן, מי שאל? מה שאל?
בעצם מה שמגן אברהם אומר זה מדין ערבות?
כן, הוא אומר בפירוש, כל ישראל ערבים זה בזה.
לפי זה מה יעדים בנשים? כלומר, אם אישה יש לך מת.
מה הבעיה?
יש מחלוקת אם יש...
מי זה מדבר? יונתן עוז? מי זה?
כן, יונתן עוז.
כן, בשמחה.
יש מחלוקת.
היי, יונתן, אז מה אתה מסבך לי את החיים עכשיו? אשריך, אשריך. אוקיי, שאלה מעניינת של נשים בערבות, זה לא כך פשוט כמו שאתה אומר, אבל אוקיי, יש מקום לדון, אוקיי? אתה צודק, דין ערבות, יש שאלה על דין ערבות בנשים, אבל זה לא חד משמע, יש על זה מה לדון, אוקיי? דיברו על זה בשופר, בראשנה, לנשים, יש איזה דיון על קידוש בליל שבת לגבי נשים, בוא, הערה נכונה, הערה נכונה, וכולי, אבל עקיבא שואל, למה לא נניח שהמפקיד ביטל ולא יעבור? שאלה טובה, אולי המפקיד ביטל? שאלה טובה? אולי המפקיד ביטל? שאלה מצוינת. יש חשש גדול שהוא שכח בכלל שהחמץ, אחרת למה הוא לא בא לקחת אותו, למה הוא בא לעשות איתו כלום, למה הוא לא... אוקיי, שאלה טובה. בא הגרא, והמשנה ברורה מביא את הגרא, והגרא אומר חידוש. שימו לב רבותיי. אומר הגרא, מישהו פה כותב, אורי, מה יהיה עכשיו, הוא יצטרך לשלם, שרפת לי את החמץ? שאלה טובה, חבר'ה, שאלות טובות אתם שואלים, ואני לא... בסדר, 100%, אני רוצה לשמוע את הגרא, חבר'ה. מה אומר הגרא? הגרא אומר חידוש. אם אדם מחזיק אצלו בבית חמץ שאיננו שלו, כל הזמן אמרנו, הוא לא עובר, כי זה לא שלו. אומר הגרא, לא נכון. לא נכון. אם החמץ שייך לגוי, אתה לא תעבור. כי הוא לא שלך אלא של גוי. אם החמץ שייך להקדש, אתה לא תעבור, הוא לא שלך, הוא של הקדש. אם החמץ שייך ליהודי אחר, לא לגוי, לא להקדש, ליהודי אחר, אתה תעבור על חמץ שהוא לא שלך, הוא של חבר שלך, אבל הוא אצלך בבית. מחדש הגרא, מתי אמרנו, לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אם זה לא שלך, אתה לא עובר. אם זה של גוי, אז אתה לא עובר. אם זה של הקדש, אז אתה לא עובר. אבל אם זה של יהודי אחר, שהוא יעבור, אז גם אתה תעבור. כי זה בבית שלך. הגרא מחדש חידוש. אדם שיש בביתו חמץ, הוא לא שלו. הוא לא קיבל עליו אחריות, הוא לא קיבל עליו אחריות, הוא איננו שלו, הוא של חבר שלו. בכל זאת גם אתה תעבור, שניכם תעבור. הוא יעבור כי זה שלו, ואתה תעבור כי זה בביתך. לא שלך לא עוברים? לא מה שלא שלך לא עוברים. מה ששל גוי לא עוברים, מה ששל הקדש לא עוברים, אומר הגרא. התורה לא אמרה מה שאיננו שלך, אתה לא עובר. התורה אמרה מה ששייך לגוי, אתה לא עובר. התורה אמרה מה ששייך להקדש, אתה לא עובר. כלומר, אם יש בעלות לחמץ למישהו שהוא בעצמו לא עובר, אז גם אתה לא עובר. אם הבעלות היא של גוי, הגוי לא עובר, אין עליו מצוות, אז גם אתה לא. אם יש בעלות להקדש, הקדש זה לא גוף שעובר עבירות, אז גם אתה לא. אבל אם הבעלות של החמץ היא של יהודי אחר חבר שלך, גם אתה תעבור, גם הוא וגם אתה, שניכם תעברו בל ייראה. הוא יעבור כי זה שלו, ואתה תעבור כי זה בביתך. זה החידוש הגדול של הגרא. עכשיו חברים יקרים, אתם מבינים, שנייה, אתם מבינים שאת המהפך, אנחנו מהתחלת השנה אומרים כל הזמן, חמץ שלא שלך, אתה לא עובר. אומר הגרא במטוטה, גבולות גזרה, לא סתם חמץ שלא שלך אתה לא עובר, חמץ שהוא לא שלך, והוא שייך למישהו שהוא בעצמו לא עובר, אז אתה לא עובר, כמו גוי, כמו הקדש. אבל אם החמץ לא שלך, והוא שייך למישהו אחר שהוא עובר, גם אתה תעבור. למה? כי זה בבית שלך. כתוב לו, יראה חמץ בכל גבוליך, בביתך, זה בבית שלך, זה בגבול שלך, אז תעבור, אז זה לא שלי. אומר הגרא, התורה לא מעטה, שייך למישהו שבעצמו לא עובר, אז גם אתה לא עובר. כמו גוי, כמו נוחי, כמו נוחי, כמו הקדש. אבל אם, לכן אומר הגרא, אומר השולחן ערוך, מי שמחזיק אצלו בבית חמץ, שלא קיבל עליו אחריות, מגיע שעה חמישית, הדקה ה-90, אז המחבר אומר, השולחן ערוך אומר שיבער. אומר המגן אברהם, למה יבער? כל ישראל ערבים זה וזה, להציל את הבעל הבית. לא! להציל את עצמך. אתה, אז מה? זה שייך ליהודי אחר. אם זה שייך ליהודי אחר והוא יעבור, גם אתה תעבור.
שמעת? הרב, כמובן שגם בעל החמץ יעבור, נכון?
כן. כן, כי זה שלו. ואף אחד לא תפס אחריות. שניהם יעברו.
מה הסברה, הרב?
מה זאת אומרת מה הסברה? למה לא?
למה כן?
זה בבית שלך.
אבל זה לא חמץ שלי.
אז אני אגיד לך למה כן, כי כתוב לא יראה לך חמץ בכל גבוליך. זה בגבול שלך. זה בבית שלך. אלא מה? הרי הפוך. מצד הסברה הפשוטה, יש לך חמץ בבית, אתה עובר. התורה חידשה לא יראה לך. שלך היא אתה רואה של אחרים. אומר, התורה חידשה שאם זה לא שלך, אתה לא עובר. אומר הגרא, באיזה מקרה, הגרא מצמצם גבולות, באיזה מקרה התורה אמרה, אם זה לא שלך, אתה לא עובר? כשזה שייך למישהו שהוא גם כן לא עובר, גוי, הקדש. אז אם הוא לא, גם אתה לא. אבל אם זה חמץ ששייך לישראל חברך, כשם שהוא יעבור, כי זה שלו, גם אתה תעבור, כי זה בביתך. אבל בי זה לא שלך. ואומר הגרא, ואת זה כותב המשנה ברורה, רבותיי, בסימן תף מם ג' סעיף קטן, י' ד', אחרי שהוא הביא את המגן אברהם, אומר דעת הגרא, יש עליו חיוב מן התורה לבאר, אף שהחמץ אינו שלו, כיוון שהחמץ בביתו, והוא של ישראל אחר, אז הוא בעצמו יעבור. אני שואל, האם אנחנו מבינים את גודל החידוש המהפכני שהגרא חידש. עכשיו תראו, הגרא מדייק את זה מכמה מקומות ברשי. תשימו לב, מוריי ורבותיי, רשי, ופה זו שאלה מעניינת, איך אתם תקראו את רשי? רשי בדף
עמוד ב'.
שם הרי מופיע הדין הזה, נכון? מה כותב רשי? אבל אתה רואה של אחרים, מה כותב רשי? אבל שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. איפה זה רשי, רבותיי? רשי באמצע העמוד, בדף אי עמוד ב', באמצע העמוד. רשי אומר, מדכתב לך, משמע, שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה בגבוליך של אחרים, כגון נוחי ושל גבוה. רשי אומר, אתה רואה של אחרים כגון נוחי ושל גבוה. אומר הגרא, למה רשי היה צריך לכתוב את זה? אתה רואה של אחרים, אם זה לא שלך, אתה לא עובר. מותר לך לראות מה שלא שלך. מה הוא צריך לתת לי דוגמאות, מה זה לא שלך? אני לא יודע מה זה לא שלי. רשי אומר שתי דוגמאות. אבל אתה רואה של אחרים כגון נוחי וגבוה. אומר הגרא, רשי התכוון לומר, דווקא בחיי גוונה, דווקא של נוחרי, דווקא של גבוה, אז אתה לא עובר. אבל אם זה יהיה של ישראל אחר, אתה כן עובר, אפילו שזה לא שלך.
אבל כגון זה בעצם כאילו, כגון זה ויש עוד, לא?
בדיוק, זה בדיוק הדילמה. רש"י אומר כגון, כאילו משמע יש עוד דוגמאות. אבל תקשיב, אם נקבל מה שתמיד חשבנו, שאפילו אם זה של ישראל אחר, אתה לא עובר, אז למה רש"י לא אמר את הדוגמה הכי חזקה, אפילו שזה של יהודי אחר, אתה לא עובר. רש"י אמר את הדוגמאות היותר חלשות, נוחי, גבוה, שאף אחד לא יעבור. מבין? בכלל, מה רש"י צריך
להגיד? כאילו רש"י אומר, אפילו ישראל וזה.
היה צריך רש"י להגיד, אתה רואה של אחרים, שזה לא שלך. מבין? אם נגיד שאוטומטית, מה שלא שלך, אתה לא עובר, מה צריך את הכגון? מה שלא שלך, אתה לא עובר. מה אכפת לי למי זה שייך? לא שלך, לא עובר.
הוא מסביר למה הגמרא השתמשה בלשון הזה.
מה?
הוא מסביר אבל למה הגמרא השתמשה בלשון הזה.
או, אז זהו, הגמרא אומרת, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מה הכוונה אחרים? ישראל אחר או גוי אחר? מה זה אחרים? אז רש"י אומר כגון נוכרים. למה לא אומר כגון ישראלים אחרים? חבר שלי, יש לו חמץ, אז אני לא עובר. רש"י אומר כגון נוכרים. בגמרא כתוב אחרים. רש"י אומר כגון נוכרים ושל גבוה. אז מכאן הגרא מדייק בדעת רש"י, שחמץ של ישראל אחר, אתה כן תעבור, אפילו שהוא לא שלך, הוא בבית שלך. ויש פה בעל הבית ישראל, זה חמץ של ישראל, הוא בבית שלך, אתה כן תעבור. זה הדיוק הגדול. חברים יקרים, מה אתם אומרים? שומעים את הגרא, מבינים את החידוש. וזה ההסבר שהגרא אומר על השולחן ערוך שם שראינו. נגד המגן אברהם, בניגוד למגן אברהם. והגרא ממשיך ומדייק את זה גם מרש"י בדף וו עמוד א'. שם רש"י כותב, חמצו של נוכרי המופקד בידך. רש"י אומר. איפה רש"י שם אומר את זה? חמץ של נוכרי. רש"י אומר, אין זקוק לבאר כדאמרן, אבל אתה רואה של אחרים, אין זקוק להוציא את הנוכי מן הבית. אומר רש"י, נו, רבותיי, איפה זה? רש"י שם למעלה. רש"י בדף וו עמוד א', רש"י אומר, נו, רש"י אומר, חמצו של נוכרי המופקד בידך. הוא ברח לי כרגע מול העיניים הרש"י הזה. טוב, בקיצור. טוב, רש"י בכמה מקומות כל הזמן אומר, חמצו של נוכרי, לא של ישראל אחר. זאת אומרת, הגרא אומר, זה פטור, לא בגלל שזה לא שלך. אלא זה פטור בגלל שזה של נוכרי, או של הקדש. עכשיו, אשתא דעתיק לאחי, רבותיי, אשתא דעתיק לאחי, אז הרי פי לפלואי עם הבעיה של הגמרא שלנו. לפי זה יוצא בגמרא שלנו, שניהם יעברו על בעל יראי. הרי שאלנו, המסקיר והסויחר, מי יעבור על בעל יראי? אז מה הדיון בגמרא? מי שיעבור על בעל יראה, שיבדוק. הרי הגמרא שלנו אומרת, מזכיר וסוחר, על מי לבדוק? על המזכיר או על הסוחר? ושאלנו לפי רש"י, המטרה של הבדיקה היא בעל יראה. אז המזכיר זה שלו, הוא עובר בעל יראה. הסוחר זה לא שלו, הוא לא עובר בעל יראה. למה צריך לבדוק? ככה שאלנו בתחילת השיעור. מחדש הגרא, כן, זה לא שלך ואתה כן תעבור. יש חשש שתעבור, למרות זה לא שלך, כי זה בבית שלך, וזה שייך לישראל אחר. עכשיו תקראו את המילים של הגמרא, על המזכיר לבדוק דחמירה דידי, או על הסוחר לבדוק דאיסורה ברשותי. הוא יעבור כי זה שלו, והוא יעבור כי זה ברשותו, אפילו שזה לא שלו. אז יש סברה לומר, הכל מתחיל מהבעל הבית, מבעל החמץ, זה שלו, הוא עיקר העניין. ויש סברה לומר, מי שבפועל זה אצלו, הוא זה שיעבור, הוא צריך לבדוק. על מי הטילו את החיוב? מה אתם אומרים רבותיי על ההסבר הזה? תמצית, רמז, ככה, לעניין הזה מופיע בקובץ שיעורים, רב אלחונון ואסרמן, בסדר? בקובץ שיעורים רבי אלחונן וסרמן, מופיע, הוא שולח לגרא הזה, אמרתי לכם את זה קצת יותר בהרחבה, זה החידוש הגדול של הגרא.
הרב רק שואל, הרבנו דוד זה בדיוק ההפך, ששתיהם לא עוברים על בעלי רבה למצל?
או, עכשיו את רבנו דוד שלחתי לכם במראי מקומות, ולכאורה ברבנו דוד כתוב, כל הסיפור בדיוק הפוך. הוא אומר, שניהם לא יעברו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. עכשיו תשימו לב, הגאוינים שהראש הביא אמרו, אחד לקח אחריות, אז מוריד את האחריות מהבעלים. רבנו דוד מחדש הרבה יותר, זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו, יוני, כל הכבוד, ממש מהפך מקצה אל קצה. רבנו דוד אומר שהבעיה בגמרא היא בגלל ששניהם לא יעברו, ולפי הגרא יוצא שהבעיה בגמרא היא בגלל ששניהם כן יעברו. אמת או לא, אה, מוריי ורבותיי? מסכימים או לא מסכימים? תראו רבותיי, יש לי דיוק בלשון של הגמרא, שאני לא יודע עליו תשובה, אני רוצה לשאול אתכם אם שמתם לב ותגידו לי מה דעתכם. לא קשור לכל מה שדיברנו, בסדר? עד כאן, אולי כן קשור, בוא נראה. עד כאן המהלך של הגמרא עם החידוש של הגרא. והתוספת שיוני אמר, שזה אני מקווה שראיתם, רבינו דוד, אז אני לא אחזור על זה עכשיו, שאומר בדיוק הפוך, שניהם לא יעברו. בלשון של הגמרא היה לי דיוק, ואני לא יודע, הגמרא אומרת מה הצד שהמזכיר צריך לבדוק, דחמירה דידי, שהחמץ שלו. מה הצד שהסוחר צריך לבדוק, דאיסורה ברשותי, האיסור ברשותו. למה על המזכיר אמרו חמץ, ועל הסוחר אמרו איסור? הוא החמץ שלו, הוא האיסור ברשותו. תגיד אותו דבר, החמץ ברשותו. הוא החמץ שלו, הוא החמץ ברשותו. למה הגמרא שינתה את הנוסח? על המזכיר היא אמרה חמירה דידי, חמץ שלו, ועל הסוחר היא אמרה איסורה ברשותי, האיסור ברשותו. מה, למה הגמרא שינתה את המילים?
כי החמץ הוא לא, הוא באמת, החמץ, הוא לא שייך לו החמץ.
לא, נכון, אבל הוא ברשותו. הגמרא הייתה צריכה להגיד, מה הדילמה? אחד, החמץ שלו, השני, החמץ ברשותו. עכשיו, הגמרא התכוונה לזה, רק היא אמרה, אחד, החמץ שלו, והשני, האיסור ברשותו. פתאום היא עברה מהמילה חמץ למילה איסור. עכשיו, אני...
אולי אני דווקא מוכיח את מה שאומר הגרא.
למה? איך זה קשור לגרא?
כי בזה בעצם ש... וזה בעצם שהסוחר, החמץ הרי לא שייך לו, אז מה שיש, יש פה בעצם איסור, אבל האיסור תלוש מהחמץ, כי החמץ לא שייך לו. אבל...
מה היית צריך להגיד? חמירה ברשותו, החמץ ברשותו? מה הבעיה? לא? למה החמץ ברשותו?
נכון שהרמז
שלו. אתה אומר, לפי הגרא, הגמרא רצתה לחדש שלמרות זה לא שלו, אבל האיסור כן עליו, אין לו את ה... בעילות על החמץ, אבל כל זאת יש לו את האיסור. אוקיי, אני לא יודע, יכול להיות, אני שואל את השאלה, חבר'ה, כשאתם למדתם את הגמרא, שמתם לב לשינוי מילה הזאת, חמירה ואיסורה. אני לא יודע, זה דיוק מעניין, יש לי פה תחושה שאולי מסתתר פה משהו בדיוק הזה, צריך לחשוב, לא יודע. בכל אופן, אני שמח שפתחנו את השיעור, את השיעורים, מקווה שהיה טוב, אנחנו בעזרת השם יתברך. בכל יום ב-12, שיעור בגמרא כרגיל, יהיה מראי מקומות. המראי מקומות עברו בסדר היום, אריאל, כל הכבוד, שלחתי כדבריך, ממש יפה, נהדר. נשתדל, מחר אנחנו נדבר על חלק שני בסוגיה, וזה כל היחס של הסוגיה למזוזה. זה לא קשור לחמץ, אלא למזוזה. הגמרא פה אומרת דברים, הגמרא ותוספות אומרים פה דברים חשובים על מזוזה, אז נדבר מחר בעזרת השם.